שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום יום שלישי, שלושה ימים לפני סוף השנה ומסיבות הנוביגוד או הסילבסטר, תלוי איך אתם בוחרים. באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ. סמי, אתה הולך למסיבת נוביגוד או למסיבת סילבסטר או שום דבר?
סתם איזה ארוחה ומשקה קטנים מאוד אצל כמה חברים, לא משהו דרמטי. יהודים אנחנו, לא?
יהודים אנחנו, ויש גם יהודים מכל הסוגים. אני מוזמן לוודקה ולקוויאר. אני אדווח לך בשנה הבאה.
משהו אוליגרכי?
איך זה היה? לא, חד בשלום. ובינתיים, מהפכת חברות כרטיסי האשראי יצאה לדרך כבר לפני שנתיים, עם ההפרדה של ישראכרט מבנק הפועלים, ושל מה שנקרא היום מקס מבנק לאומי, אבל התחרות בענף עדיין לא, איך נגיד, מאוד עזה. כדי שזה יקרה, צריך להשלים את הרפורמה, ולהפריד בין ויזה קהל לבין הבנק האם שלו, בנק דיסקונט. כך לפחות טוענים הממונה על ההגבלים העסקיים לשעבר דרור שטרום ומנכ״ל משרד האוצר לשעבר פרופסור אבי בן בסעד במכתב שהם שלחו לשר האוצר אביגדור ליברמן. קהל, הם טוענים, לא הגדילה את חלקה היחסי בעמדת האשראי לצרכנים. אז אנחנו נדבר על כך עם דרור שטרום שהוביל את הרפורמה הזו בוועדה שקרויה על שמו.
בעוד שבמרבית מדינות העולם נרשמת בשנים האחרונות עלייה דרמטית בעשייה הטלוויזיונית, בהפקות, השקעות גדולות, בהפקות חדשות כמו של חברות כמו נטפליקס ואמזון ואפל טיווי, דווקא אצלנו הכמות של העשייה נמצאת בצניחה חופשית. חמשת ערוצי השידור בישראל מורידים את כמות ההפקות שהם מוצאים לדרך, חברות הפקה קטנות ובינוניות נסגרות ונעלמות, והרגולציה לא תומכת בתעשייה. מדוע? אנחנו נדבר על כך עם עורך דין צביקה גוטליב, שהוא מאיגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, והוא יצייר לנו את תמונת המצב של התעשייה בשנה האחרונה ואת התחזיות שלו לשנה הבאה.
יאללה, מתחילים.
שלום לדרור שטרום.
שלום רב.
מנהל המכון לתכנון כלכלי ולשעבר הממונה על ההגבלים העסקיים, מה שנקרא היום רשות התחרות. אני האמת התקשרתי כדי לנזוף בך. אתה יודע למה?
אני מתאר לעצמי, בדרך כלל זה המצב, סני.
כן, אז טוב, אז תעמוד על דוכן הנאשמים, ולהלן כתב האישום שלי. לפני כמה שנים אתה הובלת ועדה בשם ועדת שטרום, שהמליצה על שלל המלצות להגברת התחרות ומערכת הבנקאות. בין השאר המליצה להפריד את חברות כרטיסי האשראי מהבנקים, ובאמת הפרידו את שתי חברות כרטיסי האשראי הגדולות משני הבנקים הגדולים. אבל עשיתם הנחה לבנק דיסקונט, שקיבל פטור מלהיפרד מחברת כרטיסי האשראי שלו ויזה קל, והנה חלפו להם שנתיים שלוש, ורואים שקל גובה מחירים הרבה יותר גבוהים מהמתחרות שלה. אז איפה פישלתם?
אז קודם כל צריך להודות באשמה שההפרדה של חברת קל, זה שהיא לא בוצעה, באמת הייתה משגה. ויש איזה משפט עם אלי שאומרים מודה ועוזב ירוחם. אז הנה, אני זה שהגשתי אתמול את הבקשה להפרדתה של חברת קהל, אמנם כעבור כמה שנים, אבל מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא. עכשיו ברצינות רגע, נגיד שהמחלוקת שהייתה אז בין חברי הוועדה, הייתה כזו שבנק ישראל עמד בתוקף על כך, שאין מקום להפריד את חברת קהל, בעיקר משלושה טעמים. א', היא לא נמנית על הדואופול של פועלים ולאומי, אלא שייכת לבנק דיסקונט, שגם הוא אמנם לא בנק קטן במיוחד, אבל הוא לא שייך לדואופול שנחשב הגורם הדומיננטי במערכת. נימוק שני היה שחברת קהל חיונית במיוחד לדיסקונט, משום שהיא חלק גדול במיוחד מהרווח שלו, והנימוק השלישי שהוא היה בעיניי היחידי שרלוונטי לעניין היה שאותרת חברת קל בידי דיסקונט עם העוצמות שיש לזה תאפשר תחרות חריפה יותר מאשר בין שלוש חברות כרטיסי אשראי שעד לוועדה ראינו אותן די מנעונמות בתחום התחרות.
היה גם ברקע עוד איזה עניין עם בנק דיסקונט שנחשב בשני העשורים האחרונים לבנק יחסית חלש עם רווחיות נמוכה, עם ועדי נכון. עובדים מאוד חזקים, ואמרו בוא נחזק אותו קצת מול שני הגדולים האלה. אבל התברר שבבנקאות גם כשאתה מאוד חלש אתה יכול להרוויח הרבה מאוד כסף, כלומר זה לא, זה היה איום סרק במובן הזה.
כן, אני זוכר שבעבר אנחנו אמרנו שרישיון לבנק זה בעצם רישיון להדפיס כסף תרתי משמע. אבל האמת היא שצריך להגיד שמאז הרפורמה ב-2017, מעמדו של בנק דיסקונט על רגליו שלו, בלי קהל, התחזק והשתפר, וחברת קהל כשלעצמה אכן לא מחוללת תחרות כפי שטענו אז החברים העיקרים מבנק ישראל, אלא מה שאנחנו רואים זה שהיא גובה מחירים יקרים באופן משמעותי בחברות כרטיסי האשראי האחרות, עד כדי 3%, שזה סכום מאוד מאוד גדול במונחי אחוזים של ריביות.
אז רגע, בואו נעשה פה איזה נקודה ונראה מה קורה עכשיו. על פי ההחלטות של הוועדה שלך, לאחר פרק זמן מסוים, אתם בוחנים שוב את ההחלטה ההיא שלא לסיים את הרפורמה או להשלים אותה ולהפריד את קל מבנק דיסקונט. עבר הזמן, אתם מסתכלים על המצב, אתם אומרים, בואו נעשה את זה עכשיו, איך אתה אומר, טוב מאוחר מאשר לעולם לא. אבל אתה גם מסביר שבנק ישראל אז כמעט עמד על הרגליים ואיים על כל הסיפור, אם לא ישיר את הצמד החמד הזה ביחד, מה העמדת בנק ישראל היום?
אז קודם כל צריך להגיד שאנחנו לא יודעים עדיין מה עמדת בנק ישראל, כי למיטב ידיעתי הוא לא קבע עמדה כזאת, אבל כדרכן של ועדות, אז הייתה פשרה שאפשרה לקל להישאר בבעלות דיסקונט לתקופה מסוימת, והנה עכשיו מגיע הזמן, והאמת היא שאני שמח שאז לא ויתרתי לגמרי על הרעיון להפריד, אלא אמרתי מקסימום נדחה את זה בכמה שנים, אבל נבחן שוב לאור השוק. כיום אנחנו רואים, ולדעתי גם בנק ישראל, לשאלתך איתן, ייאלץ להכיר בעובדה, א', שקל יקרה יותר, וב', וזאת עוד עובדה מעניינת שהתבררה לנו במהלך החקר של העניין, זה שהיא עובדת על אשראי צרכני הרבה פחות מאשר החברות אשראי, חברות כרטיסי אשראי שכן הופרדו.
מסיבה נורא פשוטה, היא לא רוצה להתחרות בבנק האם שלה, כך אני משער?
נכון, בדיוק, יש לה בנק אם שקוראים לו דיסקונט, והיא לא רוצה להתחרות בו, ולכן היא מעדיפה להגדיל את חלקה בהכנסות מתחום הסליקה של כרטיסי אשראי מול בתי העסק, ולהגדיל מועדונים, ואנחנו כולנו יודעים שבתקופה הזאת, קל גם קנתה בעצם, והפכה להיות המפעילה של מועדון הלקוחות, אחד הגדולים ביותר במדינה, מועדון הלקוחות של חברת הענק שופרסל, ובעצם קל לקחה את הסליקה ואת ההפעלה של המועדון הזה, מידי החברה שהופרדה, שהייתה פעם לאומיקארד, היום ידועה בשם מקס.
כן, אבל לעצם העניין, דרור, ההפרדה של ישראכרט ושל לאומיקארד, של אותה מקס מהבנקים, הוכיחה את עצמה במונחים של מחירים, במונחים של היצע אשראי, במונחים של תחרות, של שירות?
אז סמי, מי כמוך יודע שהדבר הראשון שאנחנו רואים אחרי הפרדות כאלה, זה קודם כל גידול בכמות של האשראי שמפנים לציבור. זאת אומרת, אם עד אז גם ישראכרט וגם לאומיקארד פחדו לתת אשראי צרכני בהיקפים גדולים, כי הם התחרו בעצם בבנק האם שלהם, פועלים ולאומי, אנחנו רואים גידול מאוד מאוד משמעותי גם במסגרות האשראי וגם באשראי הצרכני, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהשנה, והשנה היא שנת מפנה, ואולי נסביר עוד מעט למה, גם המחירים יתחילו לרדת בהתאם. המחירים של חברות כרטיסי האשראי עדיין אינם מספיק נמוכים, כמו שאנחנו רצינו שהם יהיו.
מה צריך לקרות כדי שהם יהיו ככה? ובאמת צריך לנסות איכשהו לפצח את הדינמיקה התחרותית פה. אנחנו יודעים שלפעמים שתיים וגם שלוש חברות לא מצליחות לשנות את המבנה, עד שאין איזה מישהו קטן אחר שמערער נכון. את כל המבנה. ראינו את זה למשל בסלולר, הייתה חברה אחת פלאפון, אחרי זה הצטרפה חברה סלקום, הצטרפה חברה פרטנר, עדיין המחירים היו מאוד מאוד גבוהים, עד שבאה גולן ופרקה את הכל.
נכון, ואנחנו באמת, צריך להגיד, באיחור מסוים, אבל אחרי שנים, אנחנו לפני הופעת בנק חדש, בשנת 2022, עומד להיכנס הבנק הדיגיטלי של אמנון שעשוע, כבנק חדש מזה 50 שנה, למערכת, ובנוסף אנחנו כן רואים עלייה בהיקפי הפעילות של חברות הפינטק, ועכשיו תשימו לב מה קורה כאן, ואולי זה באמת לטובת המאזינים שיקשיבו לנו, צריך להבין שתחרות לא באה אף פעם מכיוון אחד בלבד, היא חייבת לבוא מכמה כיוונים, ופה יש לנו גם את הבנק החדש, גם את חברות כרטיסי האשראי, שאני מקווה שתצטרף אליהן קל כחברה עצמאית על רגליה שלה, גם את חברות הפינטק, ובנוסף לזה יש לנו את חוק הבנקאות הפתוחה שיאפשר סוף סוף לכל אחד מאיתנו להשוות מחירים ביישומון בסלולר, וכל המהומה הזאת ביחד היא זאת שאמורה להיות מכת הפטיש שסוף כל סוף יפתח את התחרות.
הגיוני, אבל האם אתה לא חושב שבנק ישראל יבוא ויגיד לך כל מה שאמרת עכשיו נכון, אבל תשמע, בנק דיסקונט ב-2008 כמעט פשט לנו את הרגל, ולך תדע מה יהיה שם, ואנחנו מודאגים, בינתיים מזרחי התחזק, מזג לתוך עצמו את איגוד, אנחנו לא יודעים מה יהיה איתו, ואנחנו בכל זאת מתעקשים שקל תישאר ותשמש לו קביים. מה תגיד אז?
אני ממש אענה לשלוש השאלות ששאלת בשאלה אחת לפי הסדר. א', אני דואג, תפקידנו לדאוג תמיד, וגם לצפות שלושה מהלכים קדימה, ולא לחכות שיקרה הרע מכל. אז אני דואג, כן, כי בנק ישראל באמת נמצא באיזשהו ניגוד עניינים מתמיד שכולנו מכירים אותו, בין הרצון שלו ליציבות של המצב הקיים, לבין הדאגה שכולנו מבינים כבר שקיימת ליותר תחרות, ואנחנו רוצים יותר תחרות לטובת הצרכנים. דבר שני, צריך לזכור שגם בוועדה הייתה עמדה של בנק ישראל, שאז, במצב אז, קל נדרשת כדי לחזק את דיסקונט, אבל בהבדל גדול אנחנו רואים שדיסקונט היום שיפר בצורה מאוד משמעותית, שלא להגיד דרמטית, את שיעורי הרווחיות והיציבות שלו, ולכן הדאגה שהייתה אז לא קיימת. ושלישית, צריך להגיד שגם אם בנק ישראל יקרה הרע מכל והוא יסרב להקשיב לעובדות הפשוטות האלה, אז אנחנו נאלץ לפנות להליכי חקיקה ולגרום להפרדה הזאת לקרות בכל דרך, ויושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת כבר הביע, אמנם במה שנקרא באגב, אתמול בדיון אחר, את דעתו שצריך להפריד את קהל מבנק דיסקונט.
אז פניתם לשר האוצר, לאביגדור ליברמן, שלחתם מכתב, אתה ופרופסור אבי בן בסט, אני מניח שהוא פינה מיד את כל ענייניו, והשיב לכם, מה הוא ישיב?
לא, הוא טרם השיב, ויש לנו התנהלות גם מול צוות באגף תקציבים שיושב על המדוכה, והוא זה שאמור להכין את העמדה של משרד האוצר, שאני מניח שבדרך המסודרת שכולנו מכירים, שר האוצר יקבל את החלטתו אחרי שהוא יראה גם את עמדת הצוות שלו שמטפל בתחרות בתחום הבנקאות.
ואת עמדת בנק ישראל, כמובן.
ואת בנק ישראל, שהסכמתו גם נדרשת לתהליך הזה, ואני חושב שהגשת בקשה, כמו שכולכם מכירים, היא רק תחילת תהליך, לכן הגשתי אותה שנה לפני המועד האחרון להפרדה, כדי שיהיה לנו מספיק זמן כדי להופיע בפני בנק ישראל ומשרד האוצר, ואם צריך גם הכנסת, ולהביא להגשמת המטרה.
יפה, אז נכון. נאחל באמת שזה יקרה. קל זה לא יהיה.
קל זה לא יהיה.
יהיה קשה כן. עם קל.
בדיוק.
כן, וגם הציבור, אני לא יודע בינתיים מה הוא חושב, אבל אני מביט פה ככה בזמן אמת על המחיר של מניית בנק דיסקונט, הוא יציב. זאת אומרת, זה לא שעכשיו המשקיעים בבנק דיסקונט אמרו, וואה, הולכים להוציא לנו את קל מבין האצבעות, נאבד את כל הסינרגיה והתרגילים שאנחנו עושים בין
אולי
הבנק.
אולי כי הם ראו שלא קרה שום אסון בבנק הפועלים ולאומי, כשהפרידו את חברות כרטיסי האשראי.
מאוד יכול להיות. אולי הם רואים בזה הזדמנות לקבל מחיר גבוה.
חברות כרטיסי האשראי של בנק פועלים ולאומי נמכרו כל אחת בדרכה, במחירים מאוד גבוהים.
נכון.
אף אחד לא חשב שיום לאחר שהם ייפרדו מבנק האם שלהם, הסכן יוראו בצורה משמעותית, ובעובדה גם לא קרה כך.
בדיוק. יפה. דור שטרום, תודה רבה.
חן.
תודה לכם.
שלום לעורך דין צביקה גוטליב.
שלום לכם.
מאיגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, אתה יודע, אנחנו מדברים עם בכירים בתעשייה שלכם, של הטלוויזיה, הקולנוע, אין מי יודע מה, ואנחנו שומעים שבעולם יש כמעט הכפלה בשנים האחרונות של כמות הפקות הטלוויזיה, בזכות אותן פלטפורמות שאנחנו כבר למדנו להכיר בארץ, כמו נטפליקס, ובעולם גם אמזון ואפל טיווי ואחרות, ולעומת זאת, השוק אצלנו בשנה האחרונה רק הולך ומתכווץ. אז אם זה נכון, תסביר לנו למה, ואחר כך אנחנו נדבר איך אתה רואה את השנה הבאה.
בשמחה רבה, אני רק אתקן אותך שקולנוע גם יש, רק עכשיו יש נתונים מאוד מרשימים לסרט החדש של ספיידרמן, יש הסרט הישראלי שאתם כתבתם עליו עכשיו, סרט ישראלי שמכר יותר ממיליון כרטיסים, יש עדיין קולנוע, יש סרט שמועמד לאוסקר, היה סרט שנה שעברה מועמד לאוסקר ישראלי.
במונחים, אתה יודע מה, זה טוב שהזכרת את זה, במונחים של דולרים או שקלים, אם הסך הכל זה 100, כמה מזה זה קולנוע וכמה מזה זה טלוויזיה?
במונחים דולרים, אני מניח שזה 25% קולנוע ו-75% טלוויזיה, אבל גם הקולנוע שלנו יש לו, אין לו במה להתבייש.
אז תיקנת אותי עם ה-25%, בוא נדבר על ה-75% שרובנו צופים בו.
בשנים האחרונות באמת יש ירידה בכמות המשאבים שמוקצים ליצירה מקורית בישראל והפקות, והסיבה היא שאלף נסגר גוף משדר ערוץ 10 וירדנו משלושה לשניים, נשארו קשת ורשת, בית קשת ירדה משמעותית בהכנסות שלה ודיברו על מחירה, עוד בתקופה שזה היה ערוץ 10, לא משקיעה כמעט שום דבר ביצירה מקורית.
אתה מדבר על רשת.
קשת גם הלכה, על רשת, כן. קשת גם הלכה לכיוון של ריאליטי, כולנו רואים את זה. הוט ויס, יש ירידה מאוד משמעותית בהכנסות שלהם כתוצאה מכניסה של שחקני OTT, פרטנר, סלקום, נטפליקס. אנשים עוזבים את המודלים הקיימים ועוברים למודלים טכנולוגיים של רכישת תוכן אחר. עכשיו, הגופים האלה, נטפליקס, פרטנר, סלקום, דיסני כשיגיעו, הולו, אמזון, לא מחויבים בהשקעה בתוכן מקורי ישראלי, וכתוצאה מזה יש קיטון באלה שמחויבות להשקיע, יש גידול באלה שלא מחויבות, יש פחות כסף להפקות.
מצד שני, לא, אבל לא יש לא את תאגיד השידור הציבורי, את כאן, שיושב עם תקציב של כמעט 800 מיליון שקלים. הרבה מזה הולך לשוק ההפקות המקורי. הוא השחקן המרכזי היום בתחום.
נכון, הוא השחקן המרכזי בתחום של יצירה מקורית, אבל אני אתקן אתכם, מ-2010 יש ירידה משמעותית בהיקפים של השקעה ביצירה מקורית.
אתה יכול לתת לנו את המספרים?
יש ירידה של 450 מיליון לסביבות ה-350 מיליון. גם כשאנחנו מדברים על ה-800 מיליון של התאגיד, אנחנו בעצם מדברים על 90 מיליון של מה שנקרא סוגה עילית. סוגה עילית זה הפקות של דרמות, קומדיות, דוקו.
אתה מדבר על התאגיד עכשיו או על השוק
כולו? אני מדבר על התאגיד. גם כשאנחנו מדברים, אמרתם 800 מיליון שקל, זה נשמע מרשים ביותר.
רוב התקציב הוא...
ב-90 מיליון שקל.
רוב התקציב של התאגיד הוא בכלל לא לתוכן, נכון? רוב התקציב הוא לתפעול ומשכורות. כן.
אתם רק עכשיו כתבתם ופרסמתם, רפאלה פרסמה כתבה על הדוח של בנושא התודות מיניות. יש שם התייחסות גם לנושא של ייעוץ משפטי בתאגיד, למשל, שהם עובדים המון עם מיקור חוץ. כסף שהולך למיקור חוץ למשרד עורכי דין פרטיים, זה כסף ציבורי שיכול ללכת לדברים אחרים. אז הנתון הזה 800 מיליון הוא מאוד מטה, אז אנחנו מדברים על ירידה של בסביבות 450 מיליון מהנתונים שאנחנו מכירים והעברנו גם לוועדת פולקמן במשרד התקשורת, ירידה מ-450 מיליון לסביבות ה-350-300 מיליון, והירידה הזאת ממשיכה להעמיק, מאחר והוט ויס מאבדים לקוחות, הוט ויס גם מעבירים לקוחות ל-OTT, OTT זה שיטת שידורים על גבי האינטרנט.
סטרימר מה שנקרא, זאת אומרת, שניהם שואפים בטווח הבינוני והקצר למעשה להפוך לנטפליקסים של ישראל.
נכון, העלויות של התשתית של הדבר הזה כמעט לא קיימות עבורם, ואז המשמעות, ואין להם חובות רגולטוריות, כי הם לא נמצאים תחת רגולציה מבחינה הזאת.
אתה מדבר על תהליכים, אבל שנראה שימשכו גם, אולי אפילו יחריפו בטווח הנראה לעין, משום שאם ייכנסו לפה עוד שחקנים כאלה, כמו אמזון ואפל טיווי והולו וכולי, אני מניח שזה רק יגרום ליותר פרגמנטציה של שירותים בתחום הזה.
זאת אומרת, זה חשוב אבל להדגיש
שהיא... זה שחקנים שאין להם חובות להפקות מקום.
אין להם חובות וגם לא עושים את זה.
השאלה אם הפתרון יגיע מזה שמישהו יום אחד יחייב אותם, כמו שבאמת נרמז שם בדוח פולקמן.
הפתרון בסופו של דבר אין דרך אחרת מלבד רגולציה, זה מה שקורה בכל המדינות אחרות, בצרפת עכשיו דרשו 300 מיליון אירו נוספים בנוסף לדירקטיבה האירופאית, אם אתם מכירים את הנושא הזה, להשקעה בתוכן מקומי, בספרד חייבו את נטפליקס.
רגע, תן להבין, דרשו ממי? ממשלת צרפת דרשה מנטפליקס?
משירותי הסטרימינג,
לצורך העניין
נטפליקס, דיסני, אמזון, כל מי שמוכר תוכן, ההגדרה שם היא הרבה יותר פשוטה, כל מי שמוכר תוכן בתשלום, מקבל אף תשלום מאזרחים מקומיים, מחויב להשקיע איקס כסף. זה שתי דירקטיבה אירופאית של האיחוד האירופי, על זה, בנוסף לזה הצרפתים הוסיפו. עכשיו, בספרד זה עוד יותר מעניין, כי זו דוגמה אפילו יותר טובה בהקשר שלנו. בספרד חייבו היום בחקיקה את גופי השידור, את הסטרימינג, בהשקעה בשפות קטנות יותר, לא רק בספרדית. בקטלוניה חייבו אותם להשקיע בשפות מקומיות קטנות של מיעוטים, שזה עוד יותר מעניין, כי ישראל הרי זה שוק נורא קטן, כן, אנחנו מדברים על כמה, 8 מיליון, 9 מיליון תושבים שמדברים עברית, זה שוק נורא קטן לשחקנים הגדולים האלה. אז למה שהם ישקיעו פה בעברית? אפילו ספרד הגדולה עם שוק מאוד גדול של ספרדית שיכול להיות רלוונטי להרבה מדינות ולדרום אמריקה, עדיין מחייבים אותם להשקיע גם בשפות הקטנות. אז גם בישראל אפשר. ומה שחורה לנו זה שכרגע קצת הרגולטור חושש מנטפליקס לשחקנים הגדולים ומדבר איתם על מה שנקרא רגולציה וולונטרית.
כמו שהרגולטור בתחום המיסוי חושש מפייסבוק וגוגל, אז אתה אומר הרגולטור בתחומי הפקות מקור, גם כן מהסס לפני שהוא פונה לשחקנים האלה, שמה יברחו מכאן ויאשימו את ישראל שיהיה גהנום רגולטורי.
לגמרי, רק שאני אגיד בסוגריים שנטפליקס כבר יש לה חברת לובי שפועלת בישראל כבר מספר חודשים, ומה שהיא מנסה לעשות לפני בערך חודש וחצי אנחנו הצלחנו להעביר החלטת ממשלה שמעודדת צילום של הפקות זרות בישראל, שהגיעו מפיקים זרים עם הסרטים, הסדרות שלהם לצלם פה בארץ, ויתנו להם איזושהי הטבת מס כדי שזה יקרה, 24 מיליון שקל בשנה. נטפליקס מאוד מנסה להשתלט על הכסף הזה, למצוא את הדרך להגיע לכסף הזה, כדי שתוכל לבוא ולהגיד, תראו, אנחנו מצלמים בישראל, ולכן אתם לא צריכים לחייב אותנו ברגולציה. אז עם כל זה שהשוק בישראל הוא קטן וכולי, יש להם אינטרס, הם מפעילים פה חברת לובי.
זה קצת ישראבלוף, כלומר, אנחנו נבוא, נעשה הפקות מקור, אבל תנו לנו הטבות מס, ורק אחרי זה אנחנו נעשה.
לגמרי, לגמרי, לגמרי.
אגב, זה כן קיים במקומות שונים, ביוון למשל, יוון נותנת...
זה קיים כמעט בכל העולם, ירדן עם העצמה אדירה של צילום של הפקות זרות, לא מזמן צילמו שם את חולית, אין שום סיבה שזה לא יקרה בישראל, אנחנו שמחים ומברכים את הממשלה הנוכחית שקידמה את זה ואישרה את הדבר הזה.
כן, אבל אנחנו יודעים שרגולציה עצמית...
מה שאנחנו לא רוצים זה שנטפליקס ישתלטו על זה.
רגולציה עצמית, אנחנו יודעים שזה מילה נרדפת לאין רגולציה, וכל אחד עושה את מה שנוח לו באותה נקודת זמן. יכול להיות שבסבב ראשון מישהו מתנהג יפה ושם משהו, ואחר כך שיתאים לו פחות הוא ייעלם. תגיד לי משהו אחר, במקביל לתמונה מעט, אפילו יותר ממעט, מדכאת שאתה מצייר ואת הצרכים לעשות, את הצורך לעשות שינויים רגולטוריים, יש מי שמרוויח המון כסף. כך למשל את קבוצת קשת, על פי כל מה שאנחנו יודעים, הרוויחה בשנה הנוכחית שמסתיימת בימים אלה סביב ה-100 מיליון שקל נטו, למה שהיא לא תעשה יותר?
אני מסכים לגמרי עם מה שאתה אומר, והסיבה שהיא לא עושה יותר זה כי הרגולטור לא קיים. הרשות השנייה לא מתפקדת כבר מספר שנים. אנחנו היינו צריכים לבקש מהשר יועז הנדל בסיבוב הקודם שלו, שהוא ילחץ עליהם לפרסם דוחות, שהם מחויבים לפרסם מ-2017, מ-2018, מ-2019, כי הם לא פרסמו. אותו דבר אפשר להגיד גם על מועצת הכבלים והלוויין, שבאופן מקרי או לא מקרי, מנכ״ל הרשות השנייה עכשיו מונה להיות יו"ר מועצת הכבלים והלוויין. זה שני גופים רגולטוריים שלא עושים את העבודה שלהם. ואני יכול לתת לכם אין ספור דוגמאות לזה. עכשיו, כשהרגולטור לא עושה את העבודה שלו, הגופים לא משקיעים מה שהם צריכים. אני אתן לכם דוגמה, כן, סוגה עילית, כמו שהזכרתי קודם, הפקות מקור, דרמות, דוקו וכו'. הרשות השנייה מכירה בתוכנית הכלכלית של חדשות 2, של קשת, כסוגה עילית.
כדוקו, לא? נראה לי שאנחנו שנינו עברנו על הדוח, ושפורסם האחרון, וראינו שתוכנית חיסכון בעצם יושבת על קטגוריות דוקו, 100 שעות בשנה.
כן, שזה אבסורד. כל יום שעה של חדשות, אקטואליה, נחשב לסוגה עילית,
במקום לצלם סרט, כן, במקום לצלם סרט דוקו כמו שצריך.
אגב, אני זוכר בעבר מאבקים קצת יותר משמעותיים של איגוד מפיקי הקולנוע והטלוויזיה בישראל, ארגוני יוצרים למיניהם, עולים לכנסת, עושים הפגנות וכו'. נראה שגם אתם קצת נרדמתם, לא?
אני לא חושב, אני חושב שאנחנו עובדים מאוד קשה, בטח בתקופה של הקורונה ואחריה, עבדנו מאוד קשה על נושא של פיצוי קורונה, עבדנו קשה על הנוהל הפקות זרות עכשיו, לעודד הפקות זרות לבוא לצלם בישראל. אנחנו נמצאים בבגץ, אנחנו נמצאים במשרדי ממשלה, אנחנו נמצאים בכנסת בחקיקה. הרפורמה עכשיו בטלוויזיה שמקדם משרד התקשורת וועדת פולקמן, שאני מניח שהתעסקתם בקודם, היא רפורמה מאוד חשובה ואנחנו מאוד מעורבים בה, כי זה חייב לקרות. כי בסופו של דבר בישראל, בשונה משווקים אחרים שהם יותר גדולים, המדינה צריכה להיות מעורבת ולחייב השקעה, אחרת היא לא תקרה. כדי שיהיו פאודה ועל הספקטרום ושטיסל והדברים האלה, חייב רגולציה, אחרת זה לא יקרה.
אבל סמי צודק, אתה יודע, בארצות הברית יוצאים שחקנים ומפיקים תקופות גדולות של שביתות, אנחנו מכירים את הדברים האלה, היו שביתות בתחום הבידור, גם כוכבי כדורסל יוצאים לשביתות שלא נראה להם מה שקורה. מדוע אתם לא יותר קולניים בעניין הזה? הרי המצב שלכם ממה שאתה מספר הוא קרוב לקטסטרופלי, עם סגירות והצטמצמויות של חברות הפקה, קטנות ובינוניות בוודאי, עם כמות הולכת וקטנה של הפקה טלוויזיונית מקומית איכותית, למרות שכמדינה אנחנו גדלים בקצב הכי מהיר במערב מבחינת תושבים, וגם הכלכלה פה צומחת מאוד מהר, אז תחום הטלוויזיה אפילו לא מצליח להדביק את הגידול הטבעי. למה זה קורה? זאת אומרת, למה אתם לא נשמעים יותר?
תראה, אנחנו לא נשמעים יותר, כי אני חושב שמה שתיארת עכשיו הוא מדויק. אני חושב שאנחנו עובדים המון מאחורי הקלעים, אולי לא מספיק לפני הקלעים, אבל הבעיה היא שברגע שאתה אתה יודע, האנשים האחרונים לשבות ולהפגין, הם בדרך כלל האנשים הכי חלשים. כן, אם אתה רעב, בדרך כלל אתה לא יוצא לשבות ולהפגין, אתה עסוק בלהביא אוכל הביתה. וזה המצב של הרבה אנשים, הרבה מפיקים והרבה חברות הפקה בתעשייה הזאת. זה גם הכוח הגדול מאוד של גופי השידור. כן, אני לא יכול להגיד לא לגוף שידור, כי אני לא אעבוד איתו יותר. תבחר איזה גוף שידור שאתה רוצה. כן, אני לא יכול להגיד לו לא, או שאני חייב שתיתן לי יותר כסף, כי הוא לא יעבוד איתי יותר.
אגב, זה מזכיר לי...
בסיטואציה הזאת, אנחנו בבעיה, כן? יש פה מונופסון שמאוד קשה להתנהל איתו, ויש פה יחסי כוחות שמאוד בעייתיים. אנשים צריכים להתפרנס. נורא קשה להשבית את זה עכשיו לכמה חודשים.
כן, זה מזכיר לי, ובזה רק נסיים, שניסינו לעלות פה לשידור כמה גורמים בתעשייה הזו, ובהתחלה הם אמרו כן, ולאחר כמה, קצת מחשבה, הם אמרו בעצם לא, כי למה להם להסתבך עם א' או עם ב' או עם ג'? אז זה באמת שוק מאוד קטן, ואף אחד...
על איזה א' אתה מדבר?
להגיד מי זה א', מי זה ב'?
חידה, מי הוא א'?
מי הוא א', כן. רפאלה, מי הוא א'?
הערוצים המסחרים וחברות הטלוויזיה הרב ערוציות, אין הרבה.
אגב, הייתה תקופה שלכולם קראו א', כן?
לא, זה בדיוק העניין. זה אבי ניר או אבי צבי? או...
אבי צבי כבר...
לא, אני,
לא רלוונט.
כן, אנחנו פשוט, אנחנו עדיין תקועים באלף, תכף אנחנו נגיע לקוף.
יופי. טוב, נאחל לכם שהמאבקים שלכם יצליחו.
אנחנו מקווים גם, רק אני אגיד לכם שוב, שבסופו של דבר, היצירה הזאת היא הפנים שלנו כלפי חול לעולם, וזה נורא חשוב וזה משרת את ישראל מאוד, וחשוב לשמור על זה כדי, לא רק בגלל היצירה ובגלל הערך האומנותי, ובגלל הפרנסה לאלפי אנשים, זה הפנים שלנו.
בהחלט. יפה. תודה רבה, צביקה גוטליב.
תודה לכם.
שלום לרפאלה גויכמן.
שלום סמי ואיתן.
כתבת התקשורת שלנו, יש ועדה שבחנה את יחסי עבודה בתאגיד השידור הציבורי, היא הוקמה בעקבות תחקיר של עיתון הארץ, שעסק בתלונות על התאמרויות והטרדות מיניות בארגון, אז היא הגישה את המסקנות שלה, ובין השאר היא ממליצה גם להחליף את היועצת המשפטית של התאגיד, וגם ליישם רפורמה שעל המנכ״ל אלדד קובלנץ ליישם בתוך חצי שנה, כי אם לא, אז...
אז המועצה תוכל ליישם סעיף בחוק ש... שאומר, המנהל לא עשה את העבודה שלו, המנהל יכול לזוז.
יכולה ללכת הביתה, אוקיי, אבל מה מצא הוועדה, איזה ליקויים וכמה, אני מבין שהיא שמעה עדויות של יותר מ-130 עובדים וגורמים נוספים, מה היא מצאה שם? האם באמת מדובר במקום שמנוהל בצורה מאוד מאוד גרועה בנושא ניהול כוח האדם שלו?
יחסי עבודה בתאגיד הם מתחת לכל ביקורת, מאיך שזה עולה מהדוח של הוועדה, הוועדה בראשות שופטת.
איילה פרוקצ'יה, כן.
ההיקף... התלונות שהם שמעו מעובדים בעבר ובהווה, כי מצאו גם שהיקף הפיתורים שם הוא מטורף, ובאמת יחסי העבודה...
מה זה היקף הפיתורים מטורף? תחלופה מאוד גדולה של אנשים?
כן, תחלופה מאוד גבוהה של אנשים, מידע, מדברים על מאות, כן, שעזבו בארבע שנים, התאגיד הוקם, כולל מנהלים בכירים.
שזה דבר מוזר, מי רוצה לעזוב את התאגיד הציבורי, מקום שיש בו... תקציבים מובטחים, תעשייה שבה לעומת זאת מאוד קשה להתפרנס, שכר לא גבוה במיוחד בשוק הפרטי האלטרנטיבי, ככל שיש דבר כזה, ועדיין אנשים, מה שנקרא, בורחים משם.
איתן, אתה בטח יודע שכשבודקים אצל עובדים, מה הדבר הכי חשוב להם במקום העבודה, אז זה לא שכר, זה לא עניין ולא תנאים, אלא סוג היחסים שיש לו עם הממונה הישיר עליו. אז פה נשאלת השאלה, האם באמת זה הסיבה שאנשים באמת עזבו שם, או שזה קשור גם לעובדה שהוא קם גוף חדש על חורבות גוף ישן, שחלק מהתרבות הקודמת היו צריכים באמת ככה לעקור אותה מן השורש, וכנראה לוקח זמן עד שמייצרים תרבות ארגונית, רק שבדרך לייצר תרבות כזו, לפחות לפי הוועדה, עולה שזו תרבות לוקלת. כן.
בעצם אחת המסקנות בכותרת, כן, של השאולות מהדוח, זה שיחסי העבודה באו על חשבון המקצועיות. זאת אומרת, הוא קם באמת גוף שבא להחליף גוף חולה, ודרך הבנייה של התאגיד כולו, כן, על כל החטיבות שלו. הדוח סוקר ממש את כל החטיבות, ובכל החטיבות נמצאו יחסי עבודה לקויים. מתאמרויות, הטרדות, דיבור לא יפה, זה היקף מאוד גדול שמקיף את כל הארגון. כל הארגון עצמו שם למטרה להפוך לגוף מקצועי, גוף טוב. הדוח חוזר על זה שוב ושוב, כמה הוא מקצועי, כמה התאגיד שהוא קם באמת עושה עבודה מצוינת, וכל זה פשוט בא על חשבון יחסי עבודה תקינים. לא היה...
זה אולי הזמן להעלות את השאלה, האם בכל התעשייה הזאת לא קיימת תרבות קצת בעייתית, כי שנת 2021 הייתה שנה של ההתאמרויות בתחום המדיה בכלל, זאת אומרת, הארץ פרסם גם סיפור שנוגע לעובדים בגלי צהל, ולעומת זאת נחשפו סיפורים על עובדים באחת המחלקות, באחת החטיבות של קבוצת הארץ עצמה.
נכון.
אנחנו יודעים, בגלריה, וזה גם הנושאים של עוד כלי תקשורת עלו.
גם התחקיר הגדול שהיה על מאקו, במקום הכי חם.
תחקיר גדול על מאקו, אז... החשיפות פה הן רבות, וכיוון שרק במקרה הזה יש דוח כל כך מסודר, השאלה אם זה משהו שאולי משקף או מאפיין חלקים גדולים של התעשייה כולה. סמי יותר ותיק אולי.
יש לי משהו להגיד בעניין.
אני בוררת רגע את המילים שאני אגיד, כי קטונתי עכשיו לבוא ולהגיד, זאת תעשייה שמבוססת על התאמרויות. יש את הקשיים האלה. אני עבדתי בכמה כלי תקשורת לפני דה מרקר.
מותר לך להגיד את השמות, זה לא עבירה על שום חוק.
לא, נכון, עבדתי בחדשות 10, עבדתי בוויינט, עבדתי בידיעות אחרונות. אני זוכרת...
רואים עלייך את הצלקות, רפאלה, את לא צריכה אפילו לדבר.
זה מצחיק, אבל כן, יש צלקות. יש צלקות מעבר, עניין של התאמרויות. יש איזה שהם יחסים מסוימים בתוך עולם התקשורת, שדורשים ממך להיות קודם כל זמין. 24/7 זה דרך אגב גם עולה בדוח של התאגיד. יש חוסר הבנה בין העובדים למנהלים שלהם, לגבי היקף העבודה, אין בכלל הסכם קיבוצי. העובדים נדרשים לעשות הרבה במעט, כשאין פידבק וכשהיחסים הם מקולקלים, זאת אומרת, מדברים לא יפה ויש המון לחץ, זה מייצר מצבים קיצוניים, זה מייצר מצב שבו העובדים לא יכולים, קמים והולכים. יש התאמרויות.
אני חייב להגיד על זה משהו, שוב, הוא לא מבוסס, לא חקרתי אותו, אבל יש לי איזו תחושה, בלי להקל ראש באף אחד מהמקרים שנחשפו, באף גוף תקשורת, שלעיתונאים ולגופי תקשורת יש... ידע ונגישות גדולים יותר כשהם רוצים לחשוף סיפורים כאלה. הם יודעים איך עובדת מערכת ההפעלה התקשורתית, הם יודעים להגיע לחברים שלהם שנמצאים מערכות תקשורת אחרות, ולהביא להם את הסיפורים על הבוסים שלהם וכו'. אני לא בטוח שלמי שעובד במפעלי פירוק עופות בפריפריה, יש את הנגישות הזאת לעיתונאים כדי לבוא לספר להם שמנהל המחלקה באמת מתאמר בהם.
מה שאתה אומר בעצם...
מה שאני אומר זה שיכול להיות שההתאמרויות האלה שנחשפו בשוק התקשורת, קיימות בהרבה מאוד מקומות עבודה אחרים, רק ששם היכולת להביא את זה בפני הציבור היא הרבה יותר פחותה.
זה דרך אגב עולה בתוך הדוח. הוועדה מציינת את זה שעובדים התלוננו, זה לא שהעובדים לא התלוננו על יחסי העבודה המקולקלים ועל הטרדות מיניות. למשל, מציינים שם את הממונה למעמד האישה. באו וסיפרו לה על בעיות, על הטרדות מיניות, והתעלמה או גלגלה את זה החוצה. זאת אומרת, האנשים החליפו את הממונים עליהם, הם ניסו לבוא ולהגיד, משהו פה לא בסדר, הם כן התלוננו, וכשהם גילו שמגלגלים את התלונות שלהם מכל המדרגות, וזה פשוט ככה כתוב בדוח, הם החליטו ללכת לחברים שלהם בתקשורת כדי שזה יצא החוצה, הם ניסו לתקן מבפנים ולא הצליחו.
אז כדי להבין מה קורה עם הדוח הזה, מאחר שזה באמת המקרה האחד שיש לנו פה דוח רשמי, על ידי שופטת וכל מה שקשור לזה, מה המנגנון שיקבע בעוד 6 חודשים את עתידו של המנכ״ל או מה?
יש פה כל כך הרבה מה לתקן, יש המלצות, זה כתוב בצורה מאוד כללית, כן, צריך להקים ועדות אתיקה, וצריך לעשות שם, למשל, קורסים לתת הכשרות למנהלים, איך לדבר נכון, מה זה הטרדות מיניות.
וואה, עד כדי כך, הם צריכים ללמוד ממש מכיתה א', איך לדבר?
אלה המלצות, כן, זה ממש, הם ממש דורשים שכבר יהיה הסכם קיבוצי, הם מבקשים שתהיה מסגרת נכונה לעובדים להתנהל בתוכה, כי כרגע המסגרת הזאת לא קיימת בצורה הנכונה. היא לא קיימת.
כן, אתה... אגב, אני רואה שאחד הדברים שהדוח מתייחס אליהם, זה חוסר קשב בין מנהלי התאגיד לעובדים שלו, ואחד הליקויים מצביע להיעדר חופש הבעת דעה, מחשש לתגובת נגד של ההנהלה, ואני שואל את עצמי שוב, מבלי להקל ראש באף אחת מהתלונות הללו, האם יכול להיות שאנחנו חווים פה איזה תופעה או איזה שינוי תרבותי, חברתי, רחב יותר, כמו שראינו עם MeToo למשל, גם בהקשר הזה של התאמרויות במקומות העבודה, ומה שאנחנו רואים שאולי מגיע דווקא מגופי תקשורת, אנחנו כן נגלה בהדרגה שזה מגיע גם מהרבה מאוד גופים אחרים, שעד עכשיו לא חשבו שאם הבוס שלהם לא מקשיב להם, או מעליב אותם, או מתעלם מהם, שזה בסדר. שזה בסדר, ככה זה, זה הבוס.
כן, אולי. אנחנו לא יודעים, אבל בשום מקרה זה לא יכול לשמש, ואתה אומר את זה, אבל אני חייב להדגיש את זה גם אני, זה לא יכול לשמש כאיזשהו תירוץ או קבלה של הדברים.
לא, ברור שלא, אבל השאלה היא משהו שספגת בקלות לפני 20 שנה, איתן, אתה בשוק העבודה כמה שנים טובות.
אני לא פוסל את הדברים האלה.
לא, אם מה שספגת בעבר, היום, בהינתן, המציאות, התרבות וכו', אתה אומר, היום אני כבר לא מוכן לספוג את הדבר הזה.
זה ממש...
בהחלט ככה.
זה ממש ככה. יש פה איזשהו אירוע, הוא מאוד ממוסד, כן? בכלי תקשורת אחרים, הם בסוף שייכים... הם גוף פרטי ומישהו פרטי מנהל אותם. פה מדובר בחברה שהוקמה...
על חורבות רשות השידור, ובעצם גם חלק מהתלונות קשורות בעצם לעניין הזה, שבאים אנשים מגוף קודם, מסתכלים עליהם כעל דינוזאורים, כעל אנשים של
ה... ומתייחסים אליהם בהתאם.
כן, אנשים של הארגון הישן, של המולדת הישנה נקרא לזה ככה, וכן, להבדיל, מעדיפים את האנשים החדשים, הצעירים, הנלהבים, ולא אנשים שהתרגלו, נגיד, לתנאים מאוד טובים, ליציבות, לביטחון וכולי.
אני חושבת שבכל המשק, אם ניפרד רגע מהתקשורת, רק מהתקשורת, זה... ברחבי המשק אתה רואה שלעובדים הקטנים קצת נמאס ששמים עליהם, אתה יודע.
כן.
ששמים עליהם. הם מבינים שיש להם יותר כוח היום. אנחנו בעידן של רשתות חברתיות, יש עובדים של התאגיד שגם כתבו על מה שהם עברו, אחרי שזה אמנם נחשף, אבל סוף סוף יש לך עוד במה להביע בה את התסכול שלך, ואת היכולת לבוא ולהגיד, אני לא קטן, וגם אם אני קטן, זה לא אומר שאתם צריכים להוריד אותי.
אומרים למנהלי כלי התקשורת, הדבר הנורא פשוט, אם לא תהיו בסדר איתנו, אנחנו נלך לתקשורת.
כן.
זה מה שעושים.
זה כלי, זה דרך אגב, אני לא נגד הכלי הזה, זה כלי
חשוב. לא, אני גם לא נגד הכלי הזה. לא, לא, אני בעד שקיפות מלאה בכל מקום, ולחשוף כמה שיותר.
כל אחד עם הזרם שלו והתזה שלו, אני שוב פעם, כמו קאטו הזקן, רואה בזה כישלון מאוד משמעותי של ההנהלה בסופו של דבר, שהארגון הזה נוצר וזה התמונה שלו, למרות שיש פה גם גורמים כלל משקיעים ושל בין דורות וכן הלאה. תחשוב, יש לך ארגון שפטור מבעיות פרנסה, הוא לא צריך למכור, הוא לא צריך לעמוד ביעדים רבעוניים של מחירות, אין להם גלי פיתורים בגלל צמצומים כתוצאה מקורונה, הם תכלס עובדי ציבור, ה-800 מיליון שקלים שלהם לשנה מובטחים, ואם כן או לא, הם צריכים להביא רייטינג, כמו אחד מהשידורי הברודקאסט, כשהם בעצם אמורים להיות ה-BBC הישראלי, זאת שאלה אחרת, שנדבר עליה בהזדמנות אחרת, אבל דווקא על ארגון כזה, שכסף יש לו, ההנהלה הייתה צריכה לבנות שם תרבות בריאה, סליחה שאני אומר לכם את העניין הזה.
זה נכתב בדוח בצורה מפורשת, התאגיד אמנם באמת פטור מהפחד של מה יקרה, והוא לא מבוסס על מפרסמים, הוא לא מבוסס...
אגב, לא לגמרי מדויק, כי יש לו גם לחצים פוליטיים, של אם לא תעשו כך וכך, נסגור אתכם, נקצץ לכם וכולי, אבל כן, הם צלחו את זה.
הם חמקו לממשלה הקודמת, כמו שצריך.
חמקו בצוק איתן.
אבל כתוב מפורשות בדוח, הוא כן התנהל בסופו של דבר, הוא מתנהל בתוך שוק עסקי. זה ערוץ טלוויזיה שחייב להביא, כן חייב להביא תוצאות, הוא כן צריך להתחרות עם 12, עם 13,
הוא צריך להביא תוצרת טובה, אבל כמובן שזה לא צריך לבוא על חשבון, יחסי עבודה סבירים, תקינים, ובטח לא בדרך של התאמרויות, הטרדות וכו', זה ברור שאין הנחה בעניין הזה.
כן, סמי, זה ברור לך, אבל זה לא קרה פה במשך 4 שנים, והוועדה החיצונית, כן, היא מונתה על ידי מועצת התאגיד, היא כן כותבת, בצורה לפעמים, זה מרגיש קצת כשקוראים את הדוח, שהם מאוד נזהרים ומנסים...
הולכים בין הטיפות.
כן, לפרגן גם לתאגיד שהוא בסוף כן עושה עבודה טובה, אבל כן. כשמבינים את כמות...
לא, אבל זה לא הנושא. זאת, הנושא הוא כן. לא האם הוא עושה עבודה טובה או לא, אלא לא, איך כמובן. אתה כמעסיק, האם אתה נוהג בצורה הגונה בעובדים שלך, כן או לא? ופה הוא קיבל ציון נכשל בעצם מהוועדה.
נכשל בגדול. המקצועיות באה על חשבון יחסי כן. אנוש, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חריף. כן. יש פה תיאור של דברים מאוד קשים. כן.
וזה אגב ממש לא צריך ללכת ככה. לא, במוד לא, ארגונים, לא, לא, דווקא להפך, המקצועיות להפך, מביאה בסופו דבר גם מקצועיות בדיוק. ביחסי עבודה.
אין טרייד אוף בין מקצועיות ל- לא. ליחסים בתוך החברה, להפך. אם היחסים לא. יהיו תקינים, המקצועיות רק תלך ותגבר. ומי יודע, אולי זה אחת הסיבות מדוע הם כל כך נשרחים אחורה בכל מה שקשור לרייטינג.
כן. אני חושבת שהתנהלות באה לידי ביטוי באמת בסופו של דבר במוצר.
כן,
והמוצר, דרך אגב, לא רק של התאגיד, כל המוצרים שאנחנו צופים, רואים אותם אפרופו כלל התקשורת. יש פה גופים שמבוססים בסוף על עבודה של אנשים, עיתונאים, מפיקים, צלמים, כל זה ביחד, בתוך ארגון, עם הנהלה, עם אנשים שיושבים במאחורה, וההתנהלות בתאגיד הייתה... מאוד לקויה, כן. וזה לא שמור כמובן רק לתאגיד, רק שפה קיבלנו דוח שמראה לנו, אני לא חושבת שזה שמור רק לתאגיד, כן?
כן, בואו רק זה נגיד פה לא, את תגובת התאגיד, זה... הם אומרים כן. לך שהנהלה מתחייבת להפוך את הארגון לחברת מופת, לא רק בתוכן ובניהול, אלא גם ביחסי עבודה, נתקן את כל אשר צריך, אז אנחנו פה ניפגש בעוד חצי שנה ונברר שבאמת הם תקנו ואין
התאמרויות,
תלונות והטרדות.
כמו שאמרה כל הנהלה מאז ומתמיד, ברגע שהיא קיבלה דוח קשה,
ברגע שהיא נחשפה, כן, במערומה.
הם יפעלו ל... מי כמונו מתאימים בשביל לתקן את הטעויות שאנחנו עשינו. אז אנחנו מסכמים שבאמת דוח לא נעים.
וניפגש ביוני.
כן, אבל אנחנו גם מרחיבים את העניין הזה שאולי בעצם כל הנהלה של כלי תקשורת בישראל ראוי שתקרא את הדוח הזה, ותשאל את עצמה ככה בינה לבין עצמה, מה מתוך הדוח הזה היה מתאים גם אליהם, או מה היה קורה אם דוח כזה היה נכתב על אליהם. לא מזיק מדי פעם להסתכל בריא.
בהחלט. רפאלה, תודה רבה.
תודה, סמי ואיתן.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה רבה לך.
ותודה רבה גם לדן ברומר ומאיה בניסן, שעורכים אותנו. אנחנו נפגש מחר כרגיל. תודה ולהתראות.
שלום, שלום.